הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן. האם השמאל מת או דווקא מתחזק? עד כמה האידיאולוגיה בכלל משחקת תפקיד בפוליטיקה של ימינו? שלום הזנט כתב על זה ספר, בו מספיד את השמאל, בני ציפר יענה לו מימין.
אני עושה חלוקה בין נאיביות ואמונה באדם, שהיא נורא נחמדה בתיאוריה, אבל לא במציאות, לבין הימין שאומר שהוא לא מאמין באדם, שהוא פסימי מראש.
אחר כך נהיה עם סרט חדש שמנתח את סוד ההצלחה של איקאה. עם לירז מרגלית, דיוויד סטאברו וגל ברק, נדבר איך כולנו קונים שטויות שאנחנו לא צריכים, במה סניף של איקאה דומה לקזינו, ולמה יש לכולנו מדפי בילי בבית. ולסיום, אחד מרגעי השיא של השנה בתעשיית המוזיקה, אלבום חדש של אדל, הרבה יחסי ציבור, גירושים, דיאטה קיצונית, וגם שירים שאי אפשר בכלל לשמוע לפי הסדר שתרצו. השמאל הוספד כבר עשרות אם לא מאות פעמים, ועכשיו ספר חדש של פרופסור שלמה זנד, הוא נקרא קיצור תולדות השמאל העולמי, וגם הוא טוען שהשמאל מת. שלום פרופסור שלמה זנד.
שלום.
ובני ציפר, אפשר לקרוא לך שמאלני שהומר או איך?
שמאלני לשעבר, אבל לא הייתי אף פעם שמאל, באמת. זה מיתוס, אני לא יודע בכלל מה זה שמאל, אבל...
תכף נדבר גם על זה. בוא נתחיל איתך, שלמה זנד, אז בוא תסביר לנו מה התיאוריה המרכזית של הספר.
כהיסטוריון אני מספר סיפור, את הסיפור של הולדתו, ולא הייתי אומר מותו כי אני לא נביא, אבל תהליך כסיסתו של השמאל היום, מצב אנוש.
בוא נגדיר בהתחלה מה זה בכלל שמאל.
עצם המונח שמאל הוא יחסי למשהו אחר שהוא ימין. אז כמו הון, שזה לא משהו, אלא זה יחסים בין שני דברים, כך המונח שמאל הוא יחס בין משהו למשהו. ושמאל, לפי דעתי, נולד בעת המודרנית, לא היה שמאל בהיסטוריה הימי ביניימית או העתיקה, הוא נולד עקב נסיבות היסטוריות ספציפיות מאוד. תחילת הקפיטליזם, תחילת הניידות החברתית, מולידה כל מיני רגשות, תודעות, ובסופו של דבר מולידה במהפכה האנגלית של האמצע המאה ה-17, לפי דעתי, שמאל פוליטי.
ואתה מדבר בעיקר על שוויון.
אני חושב שהמנוע המרכזי, או אם אתה רוצה, ואני אעז לומר את זה, המיתוס המרכזי, ושאני אומר מיתוס זה לא במובן השלילי בהכרח, אני חושב שאין אידיאולוגיה גדולה בלי מיתוסים, ואני חושב שהמיתוס המרכזי בשמאל הוא תודעת השוויון, הרצון לשוויון, המאבק לשוויון, שלב מסוים משפטי, אחר כך פוליטי ואחר כך חברתי-כלכלי.
ופה גם צריך להבדיל את זה בין השוויון לבין הליברליזם, שליברליזם זה משהו אחר, זה יכול לבוא גם מימין אגב.
התופעה של הליברליזם נולדה דווקא בשכבות אליטה, בורגניות בעיקר, נגד הסמכות האבסולוטיסטית של המלוכות. המקור של הפלורליזם הפוליטי הוא לא בשמאל, למרות שהשמאל מקבל את זה בשלב מסוים, אבל הוא יותר בשכבות עמידות. למשל, וולטר הוא ליברל ולא שמאל. רוסו, לפי דעתי, הוא לא ליברל והוא מאוד שמאל ומאוד דמוקרט.
אז תכף נגיע גם ללנין, סטלין ומאו צ'טונג, אבל לפני זה, בני, איך השמאל הפך להיות למילת גנאי? שמאלני זה בית הכללה בערך הכי גרוע שאתה יכול לשמוע.
אני חושב שהשמאל היה מילת גנאי עוד הרבה לפני שאמרו שמאל עם הסמך מוס אפס כזה. בניגוד לשלמה זנד שמבכה על כך שהשמאל הולך וגובע, אז אני חושב שזה צריך לקפוץ משמחה שהשמאל גובע, למרות שאני לא חושב שהשמאל גובע. פשוט השמאל משנה צורה, זה הניתוח שלי. בעיקר בארץ, אני לא יכול לדבר בשם מקומות שאני לא מכיר. השמאל פשוט התלבש עכשיו על משהו אחר.
על אנטי-ביבי.
אנטי-ביבי, על איזה שהם אליטות, שהם לא עונות לאידיאלי השוויון של השמאל, אבל נוח להם להיכנס לתוך הקופסה הזאת, לתוך הכינוי הזה. כך שהטענה הגדולה זה ש... הרעיונות של השמאל הם נהדרים, כלומר, אף אחד לא...
קרל מרק צדק, עלה
כאילו,
על הנקודה הנכונה.
איש לא כופר שהשוויון זה דבר נהדר, וכל רעיונות השמאל הם נהדרים.
אז איפה הבעיה?
הבעיה היא במימוש של הרעיונות. זאת אומרת, הבעיה האחרונית של השמאל, שהייתה קיימת מאז ומעולם, זה שיש להם אידיאלים יפים, אבל הם לא מתאימים, על פי הגדרת האנשים שהם ימנים, הם לא מתאימים למציאות, ותמיד זה מתפקשש באיזשהו אופן, ולכן השמאל מקושר עם צביעות, עם איזשהו רצון לכפות על אנשים, משהו שלא מתאים להם בכלל ובכוח הזרוע, כמו שקרה ברוסיה הסובייטית.
Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам.
לא ראינו באמת כבר ברוסיה הקומוניזם מתמתת, גם בסין זה סוג של משטר קפיטליסטי אוטוריטרי, גם קובה, הקיבוץ בארץ, זה מודל שלא הצליח.
וכמה שאני מבקר את השמאל היום, אני חייב להודות שהרעיון הדמוקרטי סך הכל ניצח בעולם. במה הוא ניצח? שהתודעה הזו שכל בני אדם שווים בפני הריבון וצריכים לקבוע מי הריבון, זה רעיון שנולד בשמאל. זה התחיל במהפכה האנגלית עם הלבלרס, ואחר כך זה המשיך עם היקובינים. הרעיון שבני אדם זכאים להיות שותפים בריבונות על עצמם.
אז עכשיו פשוט כבר לא צריך שמאל, כי הרעיון הזה ניצח?
חוץ מהרעיון הזה של כל בני אדם צריכים להיות שווים מפני הריבונות, היו גם רעיונות שבני אדם גם זכאים מבחינה הזו לשוויון חברתי-כלכלי.
שזה יותר הקומוניזם באמת.
זה לא הקומוניזם רק, אני חושב שהסוציאל-דמוקרטיה, מפלגת הלייבור, הסוציאל-דמוקרטיה השוודית, החזית העממית הצרפתית, ההישגים מבחינה הזו, הלחץ הגדול שמעמדות העובדים על הממשלים, ואפילו התערותם של ממשלים כמו של הלייבור, שהוא מפלגת שמאל, או כמו החזית העממית של לאון בלום בצרפת בשנות ה-30, כתגובת נגד הנאציזם והפשיזם, וכמובן נגד המצב הזה שהאי שוויון הגובר והולך. אז אני רוצה להגיד שהשמאל במערב, בסך הכל קידם מאוד את מה שנקרא בשפה העממית חברת הרווחה. בלי אותו שמאל, בארצות הברית זה לא מפלגות, זה ה-AFL-CIO, האיגודים המקצועיים שעמדו מאחרי רוזוולט, בזכות אותו שמאל, סקנדינבי, או צרפתי, או בריטי, המודל הזה של חברת הרווחה, שנמצא במשבר היום נורא, בגלל היחלשות הכוחות של השמאל. אבל לא לשכוח, שוויון חברתי, כלכלי, זה שמאל, זה לא ימין. אנחנו צריכים להבין מה זה המאה ה-19. ילדים עבדו 12-15 שעות ביום. למה הם הפסיקו לעבוד? לא בגלל שבעלי ההון הם היו נחמדים, ואנשים כמו בדי ציפר חשבו שהשמאל הוא דבר לא טוב. הם צמצמו במאבק של שנים את השעות, זה 8 שעות עבודה. והיום זה הפך להיות נורמטיבי. זה עסק של השמאל.
השאלה היא, קודם כל, מה המחיר שגבתה הקדמה הזאת, שאני כמובן בעדה, אני היום באופן מובן מאליו הולך לקופת חולים, ואני עובד ויש לי
זכויות. בזכותנו.
אנחנו, בזכות כולם, כלומר, בסדר. יש כמה בעיות בדבר הזה, ולכן אני כל הזמן אומר, רעיונות של השמאל הם נהדרים, אבל אחר כך המחיר והאדם שנשפח בתמורה הוא כל כך גדול, שאתה גם צריך להתחשב בזה.
טוב, בישראל לא נשפח דם.
אני חושב שכן, זאת אומרת, אני חושב, אני מדבר על הנרטיבים של הימין והשמאל בישראל.
מה, אלטלנה וכל מיני כאלה?
לא, אני מדבר למשל על תהליך אוסטו והקורבנות שנפלו באינטיפאדה, שהיו בעיני אנשים מהימין, כמוני היום, מין ניסיון בבני אדם, זאת אומרת, עשו ניסוי בבני אדם, רצו לראות איך עובד השלום עם הפלסטינים.
טוב, אבל זה שמאל יותר מדיני, זה פחות...
בסדר, אבל זה עדיין שמאל לעומת ימין, שאמר לא להאמין לערבים, לא לעשות שום דבר וכו', ולהפסיק עם כל הנאיביות הזאת.
זאת החלוקה היום, שאתה עושה עדיין, זה כן, בין היום, החלוקה המדינית, ימין,
לא,
נגד תהליך שלום, שמאל
אני בעד? אני עושה חלוקה בין נאיביות ואמונה באדם, שהיא נורא נחמדה בתיאוריה, אבל לא במציאות, לבין הימין שאומר שהוא לא מאמין באדם, שהוא פסימי מראש, שהוא לא מאמין בשום דבר, והוא רוצה לשמור על מה שיש בלי תררם. כלומר, אבל הדברים האלה היו קיימים גם בעבר, גם במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. למשל, דוסטויבסקי היה אדם שבאמת חכם ביותר, והיה נגד, כמובן, השמאל באיזשהו שלב בחייו, כמו על רוב חייו, והוא... והייתה לו הדבר הזה, יש באחים קרבה, זה משפט שאני תמיד אומר, בערך בפרפרזה, שאומר שזה נורא קל לאהוב את האנושות, מה שעושה השמאל, אבל מאוד קשה לאהוב אדם אחד.
את אבא שלהם.
כן, בדיוק. אז זה הסיפור של השמאל, זאת אומרת, האידיאלים שלו נהדרים, וכמובן, השיג גם בזכות האידיאלים, בזכות התנופה הזאת שהאידיאלים האלה הביאו איתם, השיג הישגים אדירים שאנחנו כולם נהנים מהם. אוקיי, אבל עכשיו...
התקדמנו הלאה, אתה אומר.
The beloved party secretary, comrade Pol Pot, and other leading comrades of the Central Committee of the Communist Party of Cambodia and of the government have come to attend this meeting.
אני חוזר ואומר לגבי השמאל. כשאנחנו אומרים שמאל זה טוטליטריזם, זה דיכוי, זה שמאל מחוץ לעולם המערבי. בעולם המערבי, אני מדבר על צרפת, אני מדבר על שוודיה, אני מדבר על גרמניה בזמן הסוציאל דמוקרט של בילי ברנד, אני מדבר על איטליה של הסוציאליסטים והקומוניסטים, בכל מקום שהגיעו לשלטון או התקרבו לשלטון, העולם נהיה יותר שוויוני, בלי דיקטטורה, בלי אלימות.
טוב, גם בארצות הברית,
אבל... רגע, אני חייב לתקן את זה. זה נכון שהשמאל בעולם המערבי היה נחמד נורא, אבל הוא גרם בטיפשות שלו ובעיוורון שלו, לכך שנהרגו אנשים בקמבודיה, כל מיני אנשים בצרפת שהתהלכו שם בסורבון, ותמכו בפולפוט.
אני עד היום לא סולח לידידיי המאויסטים, אז זה שהיו טיפשים בשמאל, תמיד, ועדיין יהיו, גם למרות שהוא גוסס, הטיפשות לא תגסוס מיד איתו, זה אני בטוח. אני עדיין אומר שגם בימין יש אנשים מטופשים לחלוטין, ברור. הבעיה היא שבימין יש לא פחות אנשים אכזריים, כמו שבשמאל החוץ מערבי, החוץ אירופי. איפה שהשמאל הגיע לשלטון, איפה שלא היה לפני כן אווירה, מצב, סיטואציה של ליברליזם חזק, הוא השליט מבחינה הזו דיקטטורות. טוטליטריות, אכזריות לפעמים, אכזריות פחות לפעמים
אחרות. אנחנו מדברים בעצם סטלין, על מאו צה-טונג, פול פוט גם, שאתה עדיין מחבב אותם קצת, לא?
תראה, מ-68 אין לי שום קשר לקומוניזם מבחינה הזו, ושלא הודות, אפילו לא דיברתי שנתיים עם אבא שלי, בגלל העמדות שלי נגד כיבוש פראג. בכל אופן, אני מנתח את זה כהיסטוריון. למה במדינות האלה, שהיו מדינות עוני, עלה לשם טוטליטריזם, שכמובן הרעיונות שלו היו רעיונות של שמאל. אני רק רוצה להגיד דבר אחד לגבי העולם השלישי הזה ומצב הזה. איכן שכמו בוויטנאם וסין, הגיע אותו שמאל שהיה בתקופות מסוימות אכזרי מאוד. אנשים תחת מאו אכלו בוץ כדי לא לרעוב. עדיין איפה שנוצרה מדינה, פרי של הטוטליטריזם הזה, בחלוקת העבודה הבינלאומית היום, בחלוקת העושר הבינלאומית, דווקא התאבותם של מדינות חזקות, גורמות שהחברות החקלאיות האלה מתועסות היום, ושאנשים בסין, אנשים בווייטנאם, חיים היום הרבה יותר טוב מאשר לפני 40 שנה.
טוב, אתה לא יכול לקרוא לזה מדינה קומוניסטית, זה מדינה קפיטליסטית בצורה מוחלטת.
רגע, סליחה.
לא, רק רגע. אמרתי שהם התפתחו מהשמאל, חלק נשאר עוד שמאל. דבר אחד חשוב, שהם יצרו מדינה מגנה על האוכלוסייה. באפריקה לא הגיע כזה שמאל לעולם.
בסין איפה אתה רואה את השמאל?
זה שיש מדינה מבחינה הזו שיכולה לבלום את התאבטנות של הקפיטל המערבי שנכנס ומאזן אותם. הרי יש פיקוח על מחירים נוקשה מאוד.
אבל אין דמי הפקלה בסין, אנשים יכולים להיעלם עדיין.
על הדיכוי הלאומי שהם עושים למשל לאויגורים, או זה דבר, אתה פתאום מתעלם מזה.
היום ונורא, אני לא מגן על המשטר הסיני, הוא משטר מתואב, בעבר וגם בהווה. אני רק חייב לציין, אני מנסה להיות אגון, כי כמה שאני מתאב את האוטוריטריזם של המשטרים האלה, ואת הטוטליטריזם לפעמים, עדיין אני חייב להגיד, אני חושב שמהו אחראי למותם של מיליונים. באותה מידה אני יודע שהקולוניאליזם, הימני במחרות כפולות, הבריטי, חברת הודו המזרחית, אחראית למותם של 7 מיליון בנגלים והודים, כי רצתה למסחר אותם.
התשובה להפרטה! מהפכה! התשובה להפרטה! מהפכה!
הקשה הגדול היום לגבי מצבי של השמאל, זה לא שאין מחאות סוציאליות, זה לא שאין מרידות, ויש הרבה ויהיו עוד, לפי דעתי, מחאות, קונפליקטים מעמדיים. יש דבר אחד היום, הפרולטריון, התפזר עקב ההתפתחות הטכנולוגית.
זאת מעמד עובדי ההייטג הרג את הפרולטריון?
לא, הוא צמצם אותו, החליש אותו, והפך אותו לפרולטריון סמרטוטים, שמצביע יחד עם בן ציפר, לטראמפ, רגע, שמצביע לטראמפ.
היה פה פרולטריון בכלל.
לא פה, לא פה, בן ציפר חושב המון
על... אתה אומר, אתה מרמז לימים של...
לא, אמרתי ש...
מגיע לריב על הקיבוצים.
הזכרתי את שמך, סלח לי, עשיתי טעות, בהקשר של טראמפ, לא בהקשר של ביבי.
השמאל, לצערי הרב, הוא לא נחלש, בכלל לא נחלש, כי השמאל מחזיק...
וואו, איזה יופי.
לא, כתבת את הספר הזה, זה מראה שהשמאל לא נחלש, זאת אומרת שהשמאל מאוד מודע, עצם המודעות שלו להיחלשות שלו, ועצם זה שהשמאל מחזיק בישראל כבארצות אחרות, במה שקוראים ההון התרבותי, ההון הסימבולי.
איך אתה מגדיר בישראל את השמאל?
השמאל מחזיק במה שקוראים ההון הסימבולי, כלומר ביוקרה.
מה שנתניהו קורא אליטות?
עדיין, כן. ברגע שאתה רוצה להיות יוקרתי, אתה הופך את אורך, ברגע שאתה רוצה לעלות במעמד, אתה חייב להפך לכאילו איש שמאל.
ולמה?
מכיוון שהשמאל מחזיק בהון הסימבולי, בגלל הכוח שהוא עדיין יש בידיו.
אם אנחנו עושים באמת את ההפרדה בין השמאל לימין, יש בכלל אידיאולוגיה? נשארה?
אחד הדברים שאני אומר שהשמאל נמצא במצב קשה של כסיסה, הוא כבר היה בעבר, היום הוא יותר מאשר תמיד, זה לא בגלל שאין מחאות סוציאליות, זה לא שאין קרעים חברתיים, העפודות הצהובות, עד המרד פה של האוהלים ועוד מרידות.
גם ברני סנדרס בארצות הברית.
דבר אחד חשוב, בעבר המתח הסוציאלי הזה והמרידה וההתקוממות הולידו אידיאולוגיות, מיתוסים, רעננות מסוימת מחשבתית. היום כל זה מת.
טוב, זה לא איזה נוסטלגיה לימיה.
לא. היום, אתה רואה, התנועות הגדולות האלה, קח את העפודות הצהובות בצרפת, הם לא הולידו, לא הפשילו לכדי איזה מצע חדש.
כי זה אנרכיזם.
כי הם קודם כל...
אם זה היה אנרכיזם, זה היה טוב, כי יש לי סימפתיה גדולה. זה לא אנרכיזם.
ניפצו חנויות.
הבעיה שברגע שיש מחאות בימינו, מצטרפים אליהם, מה שקוראים מהספסוף, שהורס את החלוטין, את
ה-Black Lives Matter, אתה יכול לקרוא לזה כתנועת שמאל משמעותית, מה שנים האחרונות.
וכך קרה גם במחאות, אגב, של בלפור, זה אותו דבר, מצטרפים, זה היה אמור להיות משהו מאוד נקודתי, וזה נהפך למין
מסכים לחלוטין. בעבר מחאה סוציאלית הולידה את הלייבור, את הסוציאל דמוקרטיה, את המפלגה הקומוניסטית האיטלקית. היום, גם במצרים, גם במקומות אחרים, שהיה שם מחאה סוציאלית קשה, לא מוליד שום דבר. אנחנו רואים באמת, ואני כאן מסכים עם בני, שאומר שאנחנו רואים את התופעה הזו יותר של אספסוף, מאשר גיבוש של תנועות עם איזשהו מינימום של תודעה פוליטית, שמציבה יעדים חדשים, אידיאולוגיים, מיתולוגיים, פוליטיים,
לחברה אנושית. דמות קריזמטית, אין
לא
איזה
בגלל,
אייקון,
לא,
אין
לא.
משהו שיסחוב אחריו?
בין היתר זה כמובן התפתחותה של התקשורת האודיו-ויזואלית, שחלקית מכיוון שאתה יודע, בתיכון למדנו לקרוא ולכתוב בבית ספר עממי גם, וזה מבחינה הזו היו מערכות הגנה לאינפורמציה שזורמת לתוכנו. מול האודיו-ויזואלי, לצערי הרב, בתיכון לא לומדים שום דבר, זאת אומרת, איך לכתוב, איך להיכתב עם אודיו-ויזואלי, ואנחנו רואים עד כמה האודיו-ויזואלי סחף את הכל.
הפוליטיקה אבל לא נהייתה פשוט פוליטיקה של אנשים, יש את בנימין נתניהו, היה את טוני בלר שסחף אחריו, גם ביידן מול טראמפ, זה בסוף בני אדם שמושכים, לא כך חשוב אם הם שמאל ימין, כי ההבדלים האידיאולוגיים ביניהם לא מאוד גדולים.
אבל טוני בלר ואחרים גיבשו לעצמם, היה להם מפלגה, גיבשו לעצמם רשתות של קשרים אידיאולוגיים פוליטיים. אתה רואה בתופעה הזו של המחאה ההיסטורית הסוציאלית היום, שהיא קיימת, ותדעו לכם שוול סטריט, דברים כאלה ימשיכו. הטרגי לגבי השמאל, ומה שאני אומר שכנראה שהמיתוס הגדול של השמאל שנולד במאה ה-17 נמצא במצב תרם כסיסה אולי, זה נובע העובדה שאין יכולת לייצר תודעות פוליטיות מגובשות, ובני צודק לגבי המחאות האלה בבלפור, שגם לא הולידו שום דבר. חוץ מסילוק החבר שלו, לא הולידו שום דבר.
זה לא מה שסילק את החבר שלו, זה אוקיי, אבל בסדר.
זה השמאל, תגיד שהשמאל סילק אותו.
לא השמאל סילק, לא כלום, פשוט החולשה של הליכוד, וכל התרחיב הפנימיים.
אם אני אשאל לך לגבי ימין, ימין יש?
יש ימין, הימין...
זה לא ביביזם בארץ?
לא, יש ימין לא אידיאולוגי. שוב, העובדה היא שאנשים לא רוצים את התיווך של מישהו שיתווך להם את האינפורמציה. הם עצמם אומרים, אני מספיק חכם, למרות שהם יכולים להיות טיפשים מאוד, אני רוצה להיות ברשתות החברתיות, להביע את דעתי בלי שום תיווך, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. וזה מה שהוליד את התופעה שהיא רעה, והיא טובה באותה מידה. זאת אומרת, ולכן לה... גם
של מה? של מות האידיאולוגיה?
של מות האידיאולוגיה, וטוב שהאידיאולוגיה תאמת, ומי שמחפש לעצמו איזושהי מסגרת, ויש המון אנשים שמחפשים מסגרת, הם מוצאים אותה בדעת, ולכן יש באמת התופעות האלה של חזרה בתשובה, ועד עידן האידיאולוגיות, עד עידן השמאל, אנשים מצאו את היציבות, המסגרות בדעת, אחר כך בא השמאל והרס את כל המסגרות האלה בכל מקום שהוא יכול. ועכשיו אנשים אומרים, די, שמענו כבר את כל בלבולי השכל האלה של השוויון. זה, אנחנו חוזרים אל הדת. זאת אומרת, השמרנות...
טוב, למרות שהשוויון פה במדינות המערב, בגדול יש שוויון לישראל, אין שוויון בפלסטינים ויש כיבוש, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
בסדר.
אבל מעבר ממש. לזה...
הפלסטינים הם כל כך סוציאליסטים שזה פשוט נהדר. נו, באמת. הרי יש פה אוסף של פרדוקסים שאחד על גבי השני. כלומר, אם אתה מחפש זכויות עובדים ברשות הפלסטינית, אז לך תמצא אותם. כלומר, פלסטיני יעדי לעבוד ישראל תחת כיבוש וכו' וכו', ולא לעבוד ברמלה ששם הוא יקבל 50 שקל ליום. מציאות היא זו שקובעת, ובסופו של דבר היא זו שהיא ממוטטת אידיאולוגיות.
הוא התחיל לדבר כמו מרקסיסט אמיתי, אני לא צוחק. Okay. תמיד המרקסיסטים אמרו, המציאות, הבסיס המטריאלי, הוא שקובע, okay. לא אידיאולוגיות באוויר. ובני ציפר נזכר בכמה דברים שהוא קלט לפני 30 שנה. אני רוצה ואומר לך שאחת הטעויות הגדולות של מרקס, זה הערכות שלו לגבי מעמד הפועלים. זאת אומרת, אני חושב שמרקס צדק ברוב הדברים שהוא אמר על ההון, על הקפיטליזם.
אבל שמח יותר מדי על הפועלים.
בדיוק. זה אחד הדברים שאני מנסה להביא בספר. אני מסכים איתך, דרך אגב, שהפלסטינים הם לא שמאל. אני מסכים שלפני 30 שנה היו שם יותר אנשי שמאל ואינטלקטואלים מאשר היום, במסגרת האכזבות הגדולות מהשמאל, במסגרת כמובן העבודה של ישראל לגבי זה, מכיוון ש... אתה יודע, ההפגנות היום היו יכולים להיות תחת החזית העממית, למשל, שהיה שמאל חילוני, אבל היום הם תחת החמאס. רגע, אתה צודק.
אבל גם בארצות ערב, שלא היה שם כיבוש ישראלי, השמאל דאח לחלוטין, זאת אומרת, גם במצרים.
יפה, אז לכן כתבתי...
שאגב, שם השמאל היה יהודי.
תראה, בני, אתה עכשיו משחזר את הספר שלי בלי לקרוא אותו, זה נהדר.
נכון, אתה רואה?
אתה יודע שבאיראן הייתה מפלגת שמאל קומוניסטית, וגם פידאין אל-חלק וכל הדברים האלה, עצומה. הם אלה שלחמו נגד השעה. וכל זה נרמס והתמוטט. בעיראק, שהזכרנו אותה קודם, היה שם אחד המפלגות השמאל הגדולות ביותר בעולם הערבי. ומה שקרה, כל זה התמוסס, ואני מנסה לשאול למה זה קורה, כאשר ההסברים לפעמים פועלים נגד העמדות היסוד שלי. השאלה הגדולה של התבוסה של השמאל הערבי, שהיה פעם ערני מאוד, שאני מעדיף אותו כמובן על חמאס וחיזבולה. לצערי הרב, הוא לא נושא את הדגל של ההתנגדות.
טוב, כי ברית המועצות קרסה והפסיקה להזרים
לא, לא,
כסף.
לא, 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 לא רק בגלל זה, מכיוון שהיו תנועות שמאל מאוד לא, שמוסקבה נקעה אותה, לא התחשבה בהם. דרך אגב, אפילו קסטרו בתחילת דרכו, ברית המועצות לא רצתה אותו בכלל.
נכון.
אז איפה שנולד משהו חדש, הוא בדרך כלל לא היה בהסכמת סטלין. אני חוזר לעניין הזה היום, החשוב ביותר לי. המצב לא עומד במקום אחד. זה שהשמאל גוסס, זה לא אומר שהעולם נהיה בשביל זה יותר טוב. ומבחינה הזו אני מדגיש שבכל זאת, גם שוויון פוליטי יתקדם מאוד בכל הפלנטה שלנו, כולם צריכים לשחק איתו. וגם שוויון מגדרי גם יתקדם. אז אני לא יודע, בני, אם גם השוויון בין לאומים, פלסטיני, ישראלי, לא יתקדם אחר בעתיד, לפני שהפצצה הגרעינית האיראנית תיפול עלינו, ואני לא בטוח שהכל מת. לא אמרתי שהוא מת, אמרתי שהוא מצב קשה מאוד.
הפוטנציאל לשמאל, אולי משבר האקלים, זה הפוטנציאל שיצריך להחיות את השמאל? כי פה יש איזו מלחמה בקפיטליזם, כמו שאתה
בדיוק,
כותב.
כן.
צריך לצרוך פחות, זה איזושהי סוג של אלטרנטיבה
תראה,
שמאלנית של פעם.
לא הייתי איפי בצעירותי. חיבבתי אותם, השתתפתי גם בכמה מהמעללים שלהם. קצת נפס, דברים כאלה. אבל היום, ברטרוקוספקטיבה, אני חושב שהיו הרבה דברים שהם פעלו בתוכם, חיו בתוכם, יצרו לעצמם, שהיה בהם צד חיובי. ואני לא מדבר על המוזיקה, זה שאנחנו אוהבים אותה עד היום. ודבר שני היה שהם אמרו שצריך להסתפק בפחות, כדי מבחינה הזו לצרוך פחות, וכבר אז נולד הרעיון הזה שאנחנו עושים את עצמנו בקפיטליזם הזה. היום.
קונים עוד ועוד ועוד, מזהמים עוד
ועוד ועוד. רגע, כזאת צביעות הייתה בזה.
רגע, רגע, אני חוזר ואומר שהרעיונות האלה של ההיפים שמתו, חשבו שהם מתו, יש ב-20 שנה האחרונות התעוררות עצומה של ביקורת נגד הקפיטליזם מצד אקולוגים. ואני מדגיש בספר שהרעיון האקולוגי הירוק, לדעתו היא בימין ואפילו בימין הקיצוני ולא בשמאל.
כן, גם הימנים אגב בארץ לא מתנגדים למלחמה באקלים, בניגוד לארצות הברית ומקומות אחרים.
לא, אני מוכרח לומר שזה אחד הדברים שאותי מרדימים כשמתחילים לדבר על האקלים ועל הירוק וזה, אני ממש נרדם. זאת אומרת, אם זה יהיה הדגל של השמאל, אז אני בעד, כי אחר השמאל ירדים את כל העולם.
אז דבר אחד, היות והוא חי בישראל מבחינה הזו, והוא פחות או יותר בגילי, אז הוא אומר, הסוף העולם יבוא אחריי, אז לא אכפת לי מהרבה, ולכן זה מרדים אותי. אותי זה לא מרדים. יש סתירה עמוקה מאוד היום בין הפעילות של הקפיטליזם, הרצון שלו כל הזמן להגביר את הייצור כדי להגביר את הרווח, ומבחינה הזו אנחנו יודעים ישירות, תראה, אני יושב מול הטלוויזיה ורואה ערב ערב פרסומות למכוניות שאני צריך לקנות פה בארץ, כאשר הן לא זזות כבר, הן פחות ופחות זזות. האבסורדים שנובעים מהרווח הבלתי נשלט הזה של הקפיטליזם, זה עדיין אצלי שמאל.
חלק מהטיעון שלך נובע מזה שאתה יודע יותר טוב מאשר צרכני הפרסומות, מה טוב בשביל צרכני הפרסומות?
לא.
ואל תקנו את זה כי אתם עובדים עליכם.
לא.
כאילו, אבל צרכני הפרסומות לא צריכים את העצות שלך.
בני, מתי אפשר לשים מצבה? מתי אתה תסכים שהשמאל מת?
אני אומר, הוא לא מת, זה ייקח עוד המון זמן.
אז אני שואל מתי.
לא, מתי.
מה הסמל?
לא יהיה. כמו שאמרת בתחילת דבריך, הכל עוד יש ימין, יש שמאל, וכל עוד יש שמאל, יש ימין, הכל יחסי.
נכון,
כבר זה מין התגוששות שבלתי נגמרת. אז לכן אני לא חושב שהשמאל בכלל בנסיגה, הוא בנסיגה למרית עין, לעומת האידיאלים שלו, אז הוא בנסיגה. היום השמאל מזוהה עם משהו אחר. הוא מזוהה עם אנשים בארץ, למשל, עם אנשים עשירים, אנשים שבורגנות.
זה הנהג מונית אמר לי את זה בדרך.
עם בורגנות, עם אנשים,
אנשים שיש להם.
שיש להם, לעומת הימין שמקושר, אפילו אם זה מיתוס, עם אנשים שאין להם, היפוך תפקידים כזה, אבל עדיין השמאל נחשב לשמאל, והימין נחשב לימין. זהו, פשוט מאוד זה.
הלוואי שהיה לי את האופטימיות של בני ציפר לגבי השמאל. הייתי מאוד מקווה שתהיה התאוששות, שידי... אני לא אשתמש במילה שמאל חדש, תשתמשו בזה יותר מדי. כל הזמן ניסה להיות חדש. משנות ה-60 מנסה להיות חדש. אז לא, הכנסת בכלל את המושג הזה שמאל חדש. אין אצלי שמאל חדש. שמאל ישן, טוב ורע, שמאל חדש, טוב ורע, ועתיד, טוב ורע.
בני ציפר, שלמה זן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
את הפרסומת הזאת הבנקים לא רוצים שתשמעו. אז או שתריצו קדימה ותמשיכו לשלם עמלות חונקות ולממן את הטייקונים, או שתצטרפו לאופק. אגודת האשראי החברתית שמאפשרת לכן להיות בעלות הבית של הכסף שלכן. באופק תוכלו לנהל חשבון עובר ושב ולקבל כרטיס אשראי בלי ששום בעל הון יגזור קופון. אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתן מחכות? אופק, חברתי יותר מבנק, משתלם יותר מבנק, אופק שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי, הצטרפו לאופק ותהיו שותפות כבר עכשיו למהפכה.
In the 1960s, IKEA went out to conquer the world. After Sweden came Europe, then China and the United States. Hundreds of millions of clients seduced by the company's cheaper designer goods, always beautifully presented. A dresser for 69 euros. A shelf for 9.99. But how does IKEA manage to produce furniture that only costs a couple of dozen euros?
סרט חדש צולל לתוך מה שקורה בתוך איקאה, מביא את סיפור ההצלחה של החברה. איתנו שתיים, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מחברת הספר עיצוב התודעה, שלום.
שלום.
וגם גל ברק, אדריכלית ומעצבת פנים.
שלום.
אז סוד ההצלחה הגדול של איקאה, לפי הסרט הזה ולפי מה שאנחנו מכירים, באים לשם וקונים מלא מלא שטויות, לא?
לא רק שטויות, שטויות שאנחנו לא צריכים. למעשה, יש לנו הגדרה בפסיכולוגיה למה זה רכישה אימפולסיבית. והיא מוגדרת כרכישה של משהו שלא תכננו לקנות מראש. הרי אם אנחנו חושבים על זה בחנות כמו איקאה, זה לא חנות של פיצ'פקס, זה לא חנות של שטויות, זאת חנות של דברים שאמורים להיות מתוכננים היטב. ומה שאנחנו רואים שם בצורה מדהימה, 67% זה המספר המדויק. מהרכישות זה רכישות אימפולסיביות, ואם אנחנו חושבים על איקאה, יש שם את כל הנאנסנס, את כל הקולבים והבובות, וכל השטויות שאנחנו לא באמת צריכים, והם יודעים לשלב אותם בצורה מדהימה. גל, תדע באמת להגיד לנו איך הם עושים את זה.
זה בנוי בצורה שאתה פשוט מגיע, אתה רוצה לקנות מיטה, ליד המיטה יש איזה סדין שעולה פי 8 ממה שסדין אמור לעלות.
1000% זה המספר. 1000% רווח על כל הפיצ'פקס שאנחנו קונים באיקאה. חד משמעית.
זה גם יותר מזה, כי המסלול, ומסבירים את זה גם הארכיטקט שחקר את זה, המסלול הוא מאוד מאוד מפותל.
כמו מבוך.
ממש.
בוא ננסה להסביר את זה, אתה מגיע לסניף, כולנו מכירים את הסניפים של איקאה, או בארץ או בחול, זה בנוי אותו דבר. יש מסלול, אתה הולך כמו ממבוך, ועד שאתה מגיע לקופות יוצאת הנשמה, ועוד 2,000 שקל.
As you may have noticed, a visit to an IKEA store is like a guided tour through a maze of sections that pushes you to buy more. IKEA long refined this strategy. And made it a point.
גם מעבירים אותך בכל סוגי הרייטים, כלומר, גם אם אתה רוצה חדר שינה, אתה צריך לעבור דרך הסלונים. גם אם אתה רוצה שידה אחת לחדר הילדים, אתה חייב לעבור בכל כך הרבה מחלקות שפתאום קופץ לך עוד ועוד ועוד ועוד.
וזה מה שלא צוין בסרט, שהזמן שמבלים שם בהשוואה לשאר חנויות הרעיתים הוא ב-32% יותר. עכשיו, זה לא סתם, זה הכל מתוכנן היטב, כי המעברים שם, הרי יש שם קיצורי דרך, זה לא שאתה חייב לעבור בכל החנות, אבל המעברים שם מוסתרים היטב.
אבל אתה בא גם לאכול שם ארוחת צהריים, יש ממש...
וגם על הדרך יש שם את ארוחת צהריים, שהיא ארוחה שמיועדת במיוחד לילדים, וזה תמיד שטויות, וזה תמיד הנקניקיות, שמצד אחד זה לכאורה מאוד מאוד זול וכולם נהנים מהם, אבל זה גם האוכל היחיד, אז אנשים גם מוציאים שם כסף על זה. אבל זה לא רק זה, מה שיותר מעניין זה מבחינה קוגנטיבית. כשאנחנו רואים איזה פריט שעולה $5 ליד פריט שעולה $200,
זה נורא זול, זה מרגיש זול.
זה נורא פתאום זול, למרות שאם הייתי רואה רק את הקולב הזה $5, הוא לא היה זול בכלל, אבל אנחנו בעצם מפעילים מה שנקרא relative thinking, ולכן זה נראה לנו הרבה יותר זול ממה שזה היה נראה לנו באופן כללי, ואז אתה מסיים עם עגלה עמוסה לעייפה בכל מיני דברים שלא בטוח שאתה באמת תעשה בהם שימוש.
דיוויד סטאברו, כתבנו בסטוקהולם, עוקב אחרי החברה הזאת הרבה שנים. שלום דיוויד.
שלום, שלום.
תסביר לנו על הקשר בין איקאה לשוודיה.
בעצם איקאה היא חברה שנוסדה בשוודיה, והמייסד, החוזה שלה, זה שהמציא גם את החברה עצמה וגם את הקונספט שלה, היה שוודי, אינגוור קמפארד שמו, ושם החברה בעצם ראשי תיבות, גם של השם הפרטי שלו, של המשפחה שלו, והכפר והאזור שהוא נמצא, שהוא הגיע ממנו.
אחד הדברים המעניינים שעולים גם בסרט וגם מדובר בתקשורת השוודית, זה הקשר של המייסד אינגוור קמפארד למפלגה הנאצית.
נכון, קמפארד עצמו, כשהוא היה אדם צעיר, היה חבר פעיל במפלגה הנאצית השוודית, באחת המפלגות הנאצית השוודית היו הרבה, יש אפילו תיק אישי שלו במשטרה החשאית השוודית מ-1943, זו השנה שבה הוא ייסד את איקאה, שמראה שהוא גם תרם כסף למפלגה, הוא גם גייס חברים למפלגה, ובכלל הקדיש זמן ומאמץ למפלגה הספציפית הזאת, אבל חשוב מכך, הוא היה ידיד קרוב של אדם בשם פר אנגדל, שהיה איש מאוד חשוב לא רק בתנועות הפשיסטיות השוודיות אחרי מלחמת העולם השנייה, אלא גם בחיבורן של התנועות האלה לתנועת אם אירופית, קראו לה תנועת מלמה, על שם המקום שבו התקיים הכינוס השני שלהם ב-1951, והמייסד של איקאה, אינגוור קמפארד, היה מאוד מקורב במעגלים האלה, וראיון מאוחר יותר הוא אמר, שאותו פר אנגדל, אותו פשיסט שוודי, הוא ימשיך לחשוב שהוא אדם גדול עד סוף ימיו, ואנחנו מדברים עכשיו הרבה אחרי מלחמת העולם השנייה.
הוא מת בגיל 90 ומשהו, ובדרך נהיה אחד האנשים הכי עשירים על פני הגלובוס.
נכון, הוא מת ב-2018, לא מזמן, בגיל 91, והיה בוודאי האיש העשיר ביותר בשוודיה, ואחד העשירים ביותר בעולם, מספר 5 אם אני לא טועה באיזושהי תקופה, וכן, הוא נפטר בסופו של דבר בשוודיה, למרות שהוא חי הרבה שנים בשוויץ. בגלל ששוודיה היא מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית עם מיסים מאוד מאוד גבוהים, הוא החליט שלא כל כך מתאים לו להמשיך לתת כל כך הרבה מהכסף שלו למדינה, והוא פירק את החברה להרבה חברות משנה שנמצאות בכל מיני מדינות בעולם.
עדיף לא לשלם מיסים ושזה לא ילך לכלכלה השוודית, אלא ילך למקומות אחרים, לכיס שלו.
נכון, זה עורר ויכוח גדול מאוד בשוודיה, כי הימין השוודי טען שהמיסים בשוודיה הרבה יותר מדי גבוהים, ושזה לא סביר לצפות מאדם כמו קמפארד לשלם כל כך הרבה כסף ולהגביל את החירות העסקית שלו. מצד שני, השמאל השוודי, שחשבו שהשיטה השוודית היא המוצדקת, ושבעלי הון כמו קמפארד צריך לתרום את חלקו למדינת הרווחה. זאת שאלה פוליטית שהייתה מאוד גדולה בשוודיה, בשנות ה-70 לא פחות מהיום, ובשנות ה-70 פשוט קמפארד אסף את החפצים שלו ועבר לשוויץ.
עד כמה היום איקאה היא באמת סמל שוודי כמו וולבו או H&M?
זאת שאלה שמאוד מורכב לשאול את השאלה הזאת, כי מצד אחד לא היה אדם יותר שוודי מקמפארד, ולא הייתה חברה יותר שוודית מאיקאה. גם בסגנון שלה, אגב, סורה שקמפארד עצמו למשל היה ידוע כאדם שלא אהב להוציא כסף. הוא היה מסתובב במכונית וולבו ישנה, והיה טס במחלקת תיירים ולא במחלקת עסקים, ולא אהב להפגין את האושר שלו, ולא השתמש בזה לכל מיני פינוקים.
היה קמצן.
יש שיגידו זאת כך, כן. זה היה מאוד מאוד שוודי. מצד שני, הוא היה איש מאוד לא הולך בתלם, מאוד לא קונפורמיסטי, איש עם הרבה יזמות ואיש עסקים מלידה שמאוד אהב כסף, יש שיגידו רדף כסף, וגם נמנע מלשלם מיסים, כמו שאמרתי, במובן הזה הוא לא היה מאוד שוודי, לפחות לא שוודי בן דורו. מצד שני, אפשר להגיד שאין דבר יותר שוודי מהעיצוב של איקאה, מאותה יכולת לקנות במחיר שהוא לא גבוה, ריהוט שהוא מודרני מאוד, שמגיע לכולם, שכולם יכולים לרכוש אותו, לפחות במחירים שיש אותם בשוודי, אני לא יודע כל כך מה המחירים בישראל, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד שייך לקונספט שוודי, עוד מסוף שנות ה-20, או בעצם שנות ה-30 בשוודי, המושג הפולקהמט, או הבית של העם, זה מושג של מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית, ששואפת לשוויון ולתעסוקה מלאה, ולחיים, באיכות חיים שהיא טובה לכולם, ואיקאה מאוד מאוד השתלבה בדבר הזה, אפשרה לאנשים עם משכורות של פועלים, פועלי ייצור, אנשים מהמעמד העובד, אנשים שכירים, לרכוש לעצמם רהיטים ואביזרים לבית, שיעניקו להם חיים טובים ומודרניים, זה משהו שמאוד מאוד שייך לאתוס השוודי של התקופה שאינגוואר קמפרד ואיקאה התפתחו בה. אז מצד הזה אפשר להגיד שאיקאה זה תוצר מאוד מאוד שוודי. כמובן שאחר כך איקאה בעצם הפסיקה להיות חברה שוודית, והיא רשומה בכל מיני מקומות אחרים בעולם, אבל היא מוכרת עדיין גם בזכות הצבעים שלה, הכחול והצהוב, והמבנים הענקים האלה שנמצאים בכל מקום, ומוכרים בין השאר אוכל שוודי, וכל מיני פריטים שהם אופייניים מאוד לתרבות השוודית, ככה שזה נהיה בעצם שם נרדף לשוודיה, ממש כמו וולבו, או להקת אבא, או H&M.
אם אנחנו מדברים על הדור הבא אחרי קמפרד, צפו איזשהו שינוי, או שזה ימשיך באותה דרך?
לקמפרד יש שלושה בנים שהם ממשיכי דרכו. כמו שאמרתי, מבנה החברה הוא מאוד מאוד מסובך, אבל בסופו של דבר, אם אני לא טועה, הם דאגו לזה שהמשפחה ממשיכה להיות בעלת הכוח בחברה.
הכסף יישאר במשפחה.
כן, זה לא באופן כל כך פשוט כמו שקמפרד עצמו היה בחיים, אבל כן.
דיוויד סטאבו, תודה.
תודה לך.
גל ברק ולירז מרגלית חוזרים אליכן. גל, אז באמת בוא נדבר על החידוש הגדול של איקאה בתחום העיצוב. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו פריט של איקאה בבית. זה הרבה יותר זול מפריטים שאתה יכול לקרות במקום אחר, ואיך זה שינה את העולם?
אז ככה, קודם כל אני חייבת לציין שאני מאוד אוהבת את איקאה. אני חושבת שהיא מספקת לנו פתרונות מצוינים.
יש לך איזה אגרטל בטח בבית.
א', יש לי כמה אגרטלים של איקאה. יש לי גם פינת אוכל אפילו של איקאה בבית, ואני אדריכלית ואני יכולה לקנות בכל חנות אחרת, אבל יש התאמה של איקאה לחדרי ילדים, שילדים גדלים מהר והטעם שלהם משתנה. יש התאמה לבתים קטנים. אני גרה בדירה מאוד מאוד קטנה בקיבוץ, אין לי מקום לפינת אוכל גדולה באיקאה, איקאה נותנת לי את הפתרון.
מטר על מטר, הכל נכנס.
הכל נכנס. מעבר לעובדה שזה זריז, אני קונה, אני באה הביתה, אימפולסיבי, יש לי את זה בנוי.
בעצם ההובלה השטוחה, שבמקום שהשולחן יגיע מורכב ויתפוס המון המון מקום, פה הם חסכו הרבה כסף, כי הם נתנו לך את זה שטוח ואתה מרכיב לבד. לא בהצלחה יתרה, זה מאוד קשה מניסיון אישי.
גם מניסיון אישי שלי, ואני טובה ויש לי ידיים טובות, עדיין לבנות שידת מגירות, ועשיתי זה אך לפני שבועיים לבן שלי, כשהייתי צריכה תוספת, לקח לי שעתיים. מודה, מגירות. באיקאה זה דבר קשה.
אבל יש גם את אפקט איקאה, מה שנקרא איקאה אפקט, שאחד הדברים שמצאנו, אנחנו מסתכלים על זה מבחינה פסיכולוגית, שאחת שכבר השקענו את הכסף והרכבנו, אז ברגע שאני עשיתי את זה, הערך של זה עולה. כי למעשה זה מה שנקרא ownership effect.
זה יש את הדוגמה המפורסמת מארצות הברית, שפילסברי ניסתה למכור עוגה שהכל היה מוכן, רק דחפת לתנור, בדיוק, ואז אמרו, בואי תוסיפי רק ביצה, ופתאום המחירות קפצו מ-0 ל-100.
נכון, נכון, זה לא פילסברי, זה ג'נרל מילס, עם בטי קרוקר, אבל בדיוק.
לא חשבתי על הנקודה הזאת אף פעם.
בדיוק, אגב, אבל שם, אני חייבת להגיד, אותו רעיון, הבעיה הייתה קצת שונה. נשים, אז בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הם כל עולמן סבב סביב בית, משפחה וילדים. ואז כשמכרו להם את המיקסט קייק, את הערכה להכנת תוגה מהירה, הם הרגישו תחושות אשם. ועצם זה שארנס דיכטר, הפסיכולוג באותו זמן, בא ואמר, תוסיפו שתי ביצים לתהליך ההכנה, גרם להם להרגיש שהם חלק מהתהליך.
זה שלי, זה שלי.
זה שלי. אבל יש עוד משהו, אגב, שלא ציינו אותו, שאיקאה למעשה שאבה מוטיבים מתחום הקזינו. שמה שאנחנו רואים בקזינו, שאין שם חלונות, והכל שם חשוך. אז למעשה, אם אנחנו נחשוב רגע על הביקור האחרון שלנו באיקאה, באיקאה גם אין בכלל חלונות, ואנחנו מאבדים לחלוטין תחושת זמן. ועוד אפקט אחד של אותו מבוך, שהחדרים שם בהשוואה לשאר חנויות הרהיטים ממש מצודרים כמו חדרים, חדרים, חדרים. אז אנחנו נכנסים לחדר, ואנחנו מרגישים שם כמו בבית. יש לנו את הממש סימולציה של איך נראה המטבח, ואיך נראות המגבות ליד, ואיך נראה המתקן ליד, מה שגורם לנו לא לקנות רק את המטבח, אלא גם את הכיסאות, וגם את השטיח איתו, כדי שיהיה לנו בדיוק, בדיוק כמו באולם התצוגה, שאגב, גם לאולמות התצוגה שלהם, כמו שרואים בסרט, יש להם אולם תצוגה בגודל של קניון, עם כל האביזרים שאי אפשר רק לדמיין כמה הם משקיעים בלהראות בקטלוג איך זה נראה במציאות.
אחת הביקורות על איקאה זה גם משבר האקלים, זאת אומרת, אתה לא קונה ספה ל-20 שנה, אתה קונה ספה אומנם בזול, אבל היא מחזיקה שנתיים, אחר כך צריך לזרוק את הספה הזאת.
אני, דרך אגב, ספות לא ממליצה לקנות באיקאה. כלומר, יש את הרהיטים שאני אומרת לקנות, ויש את מה שאני לא אומרת, אבל איקאה, אפשר להאשים אותה בזה, בוא לא נוציא את כל שאר חנויות הרהיטים שנמצאות בעולם, וזה משהו שאי אפשר להאשים רק את איקאה. דווקא בעניין הזה הם חוסכים, כי הם לא קורטים עצים מלאים, הם עושים את זה משבבית, וזה דווקא בעיניי יתרון.
זה גם גורם לעץ להיות פחות איכותי, וגם הלמינציה שהם שמים בסוף, הפיני שלהם מדהים, 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 והם במיוחד בוחרים בקפידה את יצרני הרהיטים שלהם, שיצרו יפה, אבל מאחורה סוג של חלול, אין שם למעשה כלום, ולכן, אגב, כשאני מדברת עם אנשים שקונים איקאה, מבחינתם הם קונים רהיט לשנתיים, והם אומרים לי עוד, הם מצדיקים את זה אני קונה באיקאה, ואני יכול כל שנתיים להחליף, מה שליאור אומר, זה הבזבוז המשווע, והפגיעה עכשיו אנחנו מדברים על ענייני אקלים, צריך גם לקחת את זה בחשבון, איקאה היא לא בדיוק חברה שמותאמת למשבר האקלים.
לצערנו הרב, גם אם תקני משהו שכן, הילדה שלך עוד שנתיים תרצה משהו אחר.
נכון.
האופי משתנה. גם בבגדים, אנחנו מאוד בזבזנים בבגדים, בתעשיית הבגדים, כי הטעם שלנו משתנה ואנחנו רוצים שינוי, ולכן מההיבט הזה של רהיטים שהם זמניים, אז אני דווקא מסתכלת על החיובי של הזול, והעובדה שבזבזתי פחות חומר, כי באמת הלמינציה היא שולית.
מאוד מאוד.
כלום.
דקה, נכון.
אבל זה לא רהיט שאמור לשרוד.
מבחינת עיצוב, איך הם צריכים להמציא את עצמו מחדש כל פעם, כל שנה?
מביאים מעצבים מוכשרים.
טוב, על איזשהו מתחרה וולמרט, או אני לא יודע, המשביר לצרכן בארץ, יכול לו לעשות את זה גם, ואולי זה היה עובד.
עובדה שלא, כי זה לא רק הייצור של המוצרים, זה איך שלירז אמרה, זה איך שהם מציגים, והם פשוט גאונים באיך שהם מציגים את זה. ואיקאה זה עניין רק של שילובים נכונים.
של שילובים, אבל גם יש להם עוד משהו, שחנויות הרהיטים הקלאסיות, נראה אם תסכימי איתי, לא באמת עושות. הם יודעים לחזות את הטרנדים. הם גם בסופו של דבר יודעים לבוא ולייצר טרנדים. כלומר, איקאה במובן מסוים, באופן שבו, הרי יש להם בסרט, זה קטע מדהים, יש להם את אותו גרם מדרגות שהם מראים, אבל כל פעם, לפי הטרנד החדש, הם מצליחים לייצר ממנו סביבה אחרת לגמרי, שנראית אחרת, ומבחינתנו אנחנו רואים איקאה, ואנחנו יודעים מה יהיה הטרנד הבא בסלון שלנו.
אני חושבת שהם לא יודעים לחזות את הטרנד הבא, הם יוצרים.
הם יוצרים את הטרנד.
הם אלה שמכתיבים את הטרנד הבא.
הם פשוט מכתיבים את הטרנד הבא.
וההצלחה של העיצוב הסקנדינבי גם בארץ וגם בעולם זה במידה רבה בזכותם?
אני חושבת שכן, בתור מישהי שגדלה בניו יורק ולמדה עיצוב פנים בניו יורק, העיצוב הנורדי הוא כבר שנים כאן. הוא נכנס לארץ לאחרונה, כי היא כן נכנסה לארץ, אני חושבת, לפני משהו כמו 15 שנה, לא יותר מזה. בתור מישהי שגדלה בניו יורק ולמדה לפני 15 שנה עיצוב בניו יורק, זה לא טרנד, הנורדי זה לא חדש, זה קיים כאן
כבר.
שנים.
רק לפה זה הגיע באיחור לא אופנתי.
כמו תמיד, כמו כל דבר בארץ.
ואני כן גם אגיד עוד משהו על המיינדסט של אנשים, של הצרכנים שהולכים לאיקאה מבחינתם, הם לא ילכו לאיקאה על הדרך, הם הולכים כבילוי, כלומר הם יתכננו מראש, זה אני אומרת מרעיונות עם אנשים, הם יתכננו מראש את היום באיקאה, הם יפנו לעצמם לפחות כמה שעות, מבחינתם זה כמו ללכת לסרט, כלומר איקאה, מבחינת חוויית הלקוח, אנחנו מדברים המון על חוויית לקוח, אז איקאה לא מתחרה ביצרניות הרהיטים האחרות, איקאה מתחרה בללכת לסרט, וכאן יש שינוי תפיסתי שאנחנו חייבים לשים אליו לב, וזה לא במקרה, הם עשו את הכל, כולל האוכל, כולל כל השטויות שהם מייצרים שם, כולל זה שהם נותנים לך לרשום ולקחת את הזמן, כדי שאנחנו נבלה שם כמה שיותר זמן.
בוא נסיים מהפכת האינטרנט. איקאה זה נגד המודל העסקי שלה, לא תקנית אותה וזה ב-500 שקל, כשאת יכולה לקנות אותה ב-40 שקל בסין, וגם לא תיכנסי לאתר של איקאה כדי לבחור את הספה, אלא תקנית זה באיזה מקום יותר זול.
אני דווקא חושבת שאנשים כן קונים באינטרנט. גם באיקאה, לדעתי. אני יכולה להגיד רק מה אני חווה בתור מעצבת. קודם כל, איקאה מבחינתי היא חוויה אחרת. ולקוחות שבאים איתי לאיקאה גם אומרים את זה אחרי זה. איך איתך בשעתיים קנינו את כל מה שאנחנו צריכים? כי אני מכירה את המעברים, כי אני באה ואני אומרת, עכשיו אנחנו צריכים א', ב', ג', ד', אין.
אני אדע לזה.
ادى لזה
ואנחנו לא אוכלים עכשיו את כדורי הבשר השוודיים תאכלו את זה בזמנכם החופשי
שאני באה עם לקוחות אבל אני גם
היא נתנה לי בסוף לקנות נקניקיה אבל זה רק בסוף
בתור בונוס סיימת
אבל איך היינו איך עמדנו בזמנים איך טיקטקנו לקוחות באים וחווים איתי איקאה אחרת אבל אני חייבת להגיד את זה על עצמי שגם אני שאני באה לאיקאה אני תמיד איכשהו יצא מזה בובה לילד כלומר גם אני בסוף קונה איזה משהו קטן
עם הסמיכי הזה
עם משהו יצאתי אני נמצאת הרבה פעמים באיקאה, אבל אני תמיד אקנה לעצמי משהו קטן, כי הפסיכולוגיה שלהם כנראה בכל זאת עובדת עליי.
דירה, ההתמחות שלך זה באינטרנט, אז באינטרנט אפשר לשחזר את המודל הזה או זה עבוד?
אז אני כן אגיד שחברה אחרת שעבדתי איתה, בתחום ה-DIY, do it yourself, אמנם בארצות הברית, אבל למעשה הם באו אליי ואמרו לי, לירז, איך באמת, מה אפשר לעשות מבחינה פסיכולוגית? אז אני באתי ואמרתי להם, בואו נייצר חדרים, אל תמכרו את כל הרהיטים במקום אחד, כל השולחנות, כל הכיסאות, זה לא עוזר. תייצרו חדרים, ואז מה שעשינו, התחלנו עם מקלחות, ואחר כך עברנו לסלונים, ובאמת, אני חייבת להגיד, שזה הגדיל ב-27% את הרכישה, ברגע שהצגנו את הרהיטים, ממש כחדר שלם.
אחד ליד השני, אתה רואה גם את המנורה, גם את המיטה.
הכל, אבל לא רק זה, גם אתה לוחץ על משהו, על המנורה הזאת שהזכרת, ומיד אפשר לקנות אותה, ואז אנחנו למעשה מייצרים את חדרי איקאה, אבל באינטרנט.
טוב, צריך לדעת ממילאתי גם.
בדיוק.
לירז מרגלית גל ברק, תודה.
תודה רבה.
הסרט בתוך איקאה זמין לצפייה בהוט 8. All your expectations of my love are impossible. Surely you know I'm not easy to hold. It's so והנה משהו שלא קורה בכל יום, ובשנים האחרונות לא קורה בכלל. ביום שישי האחרון הוציאה הזמרת אדל את האלבום של ה-30. כל העולם מדבר על זה, למרות שהיא לא בת 30, 33. איתנו שניים, ניצן פינקו, תומר קריב, שלום.
שלום.
אז למה זה כזה סיפור?
קודם כל, בגלל שכל העולם מצפה ומחכה לאלבום הזה 6 שנים. ב6 השנים האחרונות האלה עברנו חוויה קולקטיבית מאוד מאוד קשה, שעדיין לא החלמנו ממנה, שהיא הקורונה. ואין כמו אדל כדי שתפתח לנו את הממטרות של העיניים, ותיתן לנו להרגיש את כל הרגשות שאנחנו כל כך צריכים להרגיש. בנוסף, הייתה אסטרטגיה מאוד מאוד יפה ומחושבת.
שיווק מעולה, אנשי השיווק הטובים בעולם.
בדיוק. ברחבי העולם היו שלטים של הספרה 30. כולנו יודעים ויודעות שאדל נותנת שמות לאלבומים לפי הגיל שבו היא הייתה כשהיא החלה להקליט אותם. כלומר, היום היא בת 33, אבל היא החלה להקליט את האלבום כשהייתה בת 30. האלבומה הקודם נקרא 25. אנשים ברחבי העולם, באירופה, בארצות הברית, ראו שלטים ענקיים של 30, ומיד ידעו שהרגע הזה מגיע, והאלבום הולך לצאת.
כמה יש לנו בשנים האחרונות אלבומים שהם אירוע, אם מתחבר למה שניצן אמרה,
קורונה, כמה אלבומים בכלל יש שמוציאים סינגלים.
בכלל, נכון, כמה אלבומים בכלל יש, כמה אלבומים יש שהם אירוע, וכמה אלבומים יש, וזה בהמשך לכל המהלך הזה שקורה, שמתייחסים אליהם גם כאלבום כרונולוגית לפי הסדר, וזה בא לידי ביטוי במהלך המאוד מאוד דרמטי, לכאורה, של ספוטיפיי להוריד את כפתור השפל.
זאת, כשאתה שומע אלבום של אדל, אתה לא יכול לסדר את השירים איך שאתה רוצה, רק איך שהיא רצתה.
בדיוק. כל הדבר הזה משדר, לפחות לי, כוח. יש פה מפגן כוח עצום, לא של אדל אפילו עצמה כבן אדם, אלא של מערכת שלמה שנשלטת על ידי סוני, שהיא חברת הקליטים שלה, ועל ידי אנשי השיווק וכל מי שמקיף אותה, להפוך את הדבר הזה לאיזשהו מפגן של כוח, של מה זמרת בסדר גודל של אדל יכולה להפיק היום.
מי שלא מכיר, בוא תספרי לנו מה סוד ההצלחה של אדל.
אני רוצה אבל לפני זה לסתור את מה שאמרתם על האלבום, בגלל שאתם אמרתם מי בכלל מוציא היום אלבומים, נכון? היום אנחנו רק בעולם של סינגלים, וזה לא כל כך נכון לגבי השנה האחרונה באופן ספציפי.
נכון.
היו הרבה מאוד אלבומים שהעולם מאוד מאוד חיכה להם, ביניהם מונטרו, אלבום הבכורה של ליל נס אקס, שהעולם מאוד מאוד חיכה לו וגם לובה באסטרטגיה ובקמפיין הולמים ממש כמו אלה של אדל, לורד עם סולר פאוור, גם האלבום החדש של אוליביה רודריגו, כלומר כן יש חזרה של האלבום שללא ספק, הדוגמה הכי אקסטרווגנטית שלה, היא באלבום החדש של אדל.
שאתה אמור לשמוע אותו בסטרימינג, אבל כיצירה אחת מאוד ארוכה.
כן, זה גם נועד, אני חושב, לפנות לקהל מבוגר יותר. אדל מאז הוא מתמיד פנתה לקהל שיותר מבוגר, אבל עכשיו זה ממש מכוון לקהל שהיה שומע תקליטים ודיסקים, וזה מתבטא גם בזה שסוני הדפיסה חצי מיליון עותקים.
שאף אחד לא יקנה?
אני לא יודע אם יקנו או לא, גם יש קריסמס וזה, אבל זה איזשהו מפגן, גם מפגן כוח, זה לעשות בוק לכל מפעלי ההדפסה בערך בעולם, ולתקוע שרשרות הספקה, יש זעם גם מאוד גדול ברשתות, מצד מוזיקאים קטנים יותר על זה, אבל זה גם חלק, זה חלק מהעניין הזה.
הם צודקים שעכשיו הם למעשה צריכים להמתין עד שנת 2023, כדי שהם יוכלו להדפיס את האלבום שלהם.
עד שסוני ירדו מהבמה.
בדיוק, כן.
עכשיו, יש כאן ללא ספק בעייתיות, אבל יש כאן גם עניין שכדי שכמו שתומר אמר, אנחנו נוכל לשהות בתוך העולם של אדל, באמת צריכה להיות התערבות כמעט פולשנית, אפשר להגיד, של החברה בחיי היומיום שלנו. עכשיו, חשוב לי להגיד לגבי מה שאדל עשתה עם השאפל. הדגש באלבום הזה הוא על הסיפור האישי. יש לאדל סיפור של גירושין.
גירושין וירידה במשקל.
נכון, למרות שהירידה במשקל היא לא משהו שאפשר להגיד שהוא נוכח בתוך האלבום עצמו, אלא יותר בפן ה...
זו השאלה הכי מסקרנת שאופרה שאלה אותה, אבל...
One of the questions certainly is this whole weight thing. And you lost 100 pounds in 2 years.
Around that, yeah.
Around that? 100 pounds in 2 years. And then you said it wasn't even really about the weight. So what was it about?
It was about my anxiety mainly. I had the most terrifying anxiety attacks after I left my marriage. They'd paralyze me completely.
והתשובה הייתה מאוד מאוד מעניינת, היא אוהבת להרים משקולות, בכלל אדל היא הנרי רולינס, ואנחנו לא ידענו. אבל אני חושבת שהעניין, הדגש שלה, הסיפור של הגירושין, וההתמודדות של הבן שלה עם זה, אנג'לו, הבן שלה הוא למעשה חלק מהאלבום, בהרבה מהשירים מהאלבום, שומעים אותו ממש מדבר איתה ושואל אותה דברים, והיא מתקשרת לו דברים.
Mommy's been having a lot of big feelings recently. Like how? Just like... Hang on, my fingers are trapped.
דל שולחת שם מסר מאוד מאוד יפה. מסבירה, אני אמא שעדיין לומדת, אין לי את כל התשובות, אני לא יודעת עדיין. אני חושבת שבגלל זה גם זה יפה שספוטיפיי באמת הסכימו ונתנו כבוד למהלך הזה של אלבום יש לו התחלה ואמצע
וסוף. טוב, זה משרת את שני הצדדים פה.
אין ספק.
זה גם מילת ספוטיפיי כאיזשהו גוף שמאוד מתחשב באומנים, כמובן על רקע הרבה טענות שהיו נגדם על תמלוגים, וזה הם פתאום יכולים להיות מוארים בצורה מאוד חיובית. חוץ מזה שגם קשור, אם דיברת על קורונה, העניין הזה של רטרו, יש הרי המון רטרו בכללי בעולם התרבות עכשיו, בארץ, בחול, בכל מקום יש קאברים.
ואדל מייצג את רטרו.
אדל מאז ומתמיד הייתה סוג של רטרו.
לעצמה.
לעצמה. לא, גם ל-60s וזמרות כאלה גדולות, ברבר סטרייסנד סטייל כזה, וזה גם חלק מזה שזה כאילו נורא טבעי שהיא תוציא עכשיו משהו כזה, וגם יצירה שלמה, שמקשיב לפי הסדר, קונספט וכן הלאה.
אז אדל היא כמובן אחת הזמרות הכי מצליחות בעולם, מה עובד שם?
הדרמה, לדעתי. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים למשל על דואה ליפה, אז המותג שלה הוא דיסקו וסקסי וכיף, מיילי סיירוס מוכרת לנו רוק'נ'רול ומין רצינות וקשיחות, ואדל נותנת לנו הרבה מאוד מלודרמה ואת היכולת שלנו להרגיש את הרגשות במקסימום ולחוות אותם ולא להתבייש ולהיות פגיעים ולהיות רגישים ולבכות. יש ממש קטעים באלבום עצמו שבהם אנחנו שומעים אותה בוכה. אני לא זוכרת מתי לאחרונה שמעתי מוזיקאי או מוזיקאית, לא משנה מה המותג שלהם, מרשים לעצמם לבכות לייב באלבום. אלבום כחלק משיר מוזיקלי, ואני חושבת שזו הגדולה שלה, שהיא לא מפחדת להיות פגיעה.
צד אחד המוזיקה היא יחסית שמרנית, אבל הבעיה של הרגשות מאוד מתחברת לרשתות חברתיות ולהביא את עצמך, אותנטיות, כל הזמן הדרישה לאותנטיות, וזה דברים שכאילו יכולים לעבוד גם כששמים את זה בסטורי באינסטגרם, אבל גם שההורים שלך יכולו לשמוע את זה ולהרגיש בנוח עם עצמם, לא לשמוע איזה ליל נס אקס, שזה באמת משהו שהוא מאוד של עכשיו. אז זה הגשר הזה שאדל מצליחה מאוד לייצר במוזיקה ובתדמית שלה ומי שהיא גם.
וגם היא עשתה מהלך מאוד חכם עם האירוח אצל אופרה, ששודר אצלנו השבוע ביום ראשון, שלמעשה יצרה איזשהו פורמט שלא היה קיים עד כה. בדרך כלל אופרה זה רק סיפורים אישיים, ובואו נדבר על הרגשות שלנו, ופתאום אופרה מנחה ומגישה ספשייל מוזיקלי.
פתאום היא שרה גם שם.
זה היה מאוד מוזר, כן.
בן שלב, מבקר המוזיקה שלנו, שמע את האלבום ולא התלהב, בעיקר אמר שהשירים נורא נורא ארוכים, והיה צריך שם מישהו שיקצר.
היא כבר קיצרה, אני חייבת להגיד ש-I Drink Wine, השיר הזה היה במקור 15 דקות, והיא קיצרה אותו ל-6 דקות בעיניי.
הוא אומר שלא מספיק.
באופן אישי מתחברתי לחלקים מסוימים מהביקורת של בן, אני גם חייב להגיד שאני לא, הדלי לא בדיוק עולם התוכן שלי באופן אישי.
אל יותר, תצטדק.
לא, באופן כללי מעניין אותי איך היום אלבום כזה מתקבל, זה סיפור מאוד מעניין, כי איך בעצם מעצבים לנו איזושהי תודעה או איזשהו, למה לשים לב, תשימו לב לזה, ויש באמת מחבש עכשיו שעובד פול טיים בסיפור של הדרך, שכשמקשיבים לאלבום עצמו, שוב, אני גם, אגב, גם לי השירים קצת היו ארוכים. אני כן מתחבר למה שאמרת, לעניין של המלודרמה והרגשות, וזה דברים שבאמת יוצאים שם, ויוצאים בכל המוזיקה שלה, תמיד.
ניפגש באלבום 40, או שיהיה משהו ב-35 או לפני זה?
37
נשמע.
אפשר לסגור.
ניצן פינקו, תומר קריב, תודה.
בכיף.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ומאיה בן ניסן היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.
A most turbulent period of my life.